רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות קמפוס, קורסים דיגיטליים במגוון נושאים, מכל מקום, בכל זמן ובחינם. האינטרנט הוא גן עדן לאנשים סקרנים. ביוטיוב למשל אפשר למצוא הדרכות על כל נושא שבעולם, מאינסטלציה ועד בינה מלאכותית. קמפוס, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית, לוקח את זה צעד אחד קדימה. בקמפוס תמצאו מגוון של קורסים מבית האוניברסיטאות המובילות בישראל, ממבוא לאנרגיה מתחדשת והיסטוריה של ישראל המודרנית, ועד אגדת הגולם והכנה לשוק העבודה לבני 60 פלוס. כל קורס הוא לא רק סרטון, אלא חוויה לימודית שלמה שכוללת שאלונים אינטראקטיביים, ביקורים וירטואליים במעבדות מחקר, תרגולים מונחים, מילוני מונחים ורשימת ספרות מומלצת, ואפילו תמלולים שמלווים את ההרצאות בעברית ובערבית. קמפוס היא יוזמה של מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי בשיתוף המועצה להשכלה גבוהה. בקרו בקמפוס.gov.il או חפשו קמפוס בגוגל. היי, זה רן. לפני שנתחיל, הודעה קצרה למי שמאזינים לנו באמצעות אפליקציות. בימים הקרובים אנחנו עוברים לשירות אחסון קבצים חדש. אם ניסיתם להאזין לפרק כלשהו וקיבלתם הודעת שגיאה, על יאוש. כל מה שצריך לעשות הוא למחוק את הפיד של התוכנית או לעשות unsubscribe, ואז להירשם אליה מחדש והכל יסתדר. זה הכל. האזנה נעימה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם חגי גולן.
גישה אצל הנוירולוגית, לך עד סוף החדר, תחזור, יש לך פרקינסון. יום שישי, שמשי, יוצאים לרחבה, ליאור אשתי מתפרקת בבכי.
שום דבר לא הכין את האורח שלנו היום למחלת הפרקינסון, אפילו לא יותר מ-30 שנות שירות בשבק. הוא וחבריו החליטו שניתן להתמודד עם המחלה באמצעות תרופה זולה וזמינה, שהוליד המיזם עסקי לשיתוף המונים, ואפילו אפשר להרוויח מזה כסף. היום נעשה עסקים עם דני וסלי.
עושים עסקים עם חגי גולן.
שלום דני וסלי.
בוקר טוב.
לפני שנתחיל במהות, קצת פרטים אישיים, ספר לי טיפה עליך אישית, נשוי, ילדים.
כן, אני בן 62, נשוי לליאור אדריכלית במקצועה, מעצבת פנים, שלושה ילדים, תאומות בנות 29 ובן בן 24, חי בתל אביב כבר הרבה שנים, נולדתי וגדלתי בקריות, בקריית מוצקין, הייתי 31 שנה בשביל.
אז זהו, זה בדיוק השאלה הבאה. הסיפור המרכזי של החיים שלך לפני שאפשר לומר השתנו באופן די דרמטי, לא כל כך מזמן, ועל זה עוד מעט אנחנו נדבר, אבל רוב החיים שלך היו בצד הפחות מואר שלהם, נכון?
מואר בחושך הייתי אומר. כן, הייתי 31 שנה במקום העבודה, אני חושב הכי טוב שיכולתי ל... יחל לעצמי, וזה שירות ביטחון כללי, הרבה שנים ביחידה המבצעית, נעתי בדיסציפלינות שונות, כולל קבעת הנציגות בוושינגטון, וסיימתי לאחר 31 שנה, בתפקיד האחרון היה מקבילה לראש אקה, ניהלתי את המשאב האנושי, שזה הנשק אולי האולטימטיבי של מסגרת שכזו, וב-2010 יצאתי לחופשי, מה שנקרא.
אוקיי, אז תכף נדבר על זה באמת, אבל אם אתה צריך לספר קצת על השירות בשבק, איך היית מגדיר את זה? מה, זה הרבה פעילות שטח, הרבה פעילות דווקא מאחורי הקלעים, הרבה פעילות ניהול, הרבה פעילות מול גורמים, איך היית מגדיר את זה?
שלי באופן אישי. אני חושב שהיה לי מסלול יחסית לבני דורי, מאוד מאוד מגוון, כי האתוס בדרך כלל היה, נגיד מי שהתגייס ליחידה המבצעית, גם פורש ממנה, אחרי 25 שנה, 30 שנה, אולי אפילו יותר. ואני עשיתי מסלול קצת יותר מולטי-דיסציפלינרי, טעמתי ממחוזות אחרים שמאוד מאוד העשירו אותי, וזה היה טיפה לחריג לבני דורי, וזה גם פתח לי עולמות תוכן נוספים, שאני חושב בעת יען גם הגעתי בסוף להיות ראש אקה.
אוקיי, שזה אומר, אתה אומר מולטי דיסציפלינרי, מה הכוונה? מה, שזה גם משולב שטח ומטה וניהול?
כן, ניהול ודיסציפלינות שונות. הטיפול בקלירנס הביטחוני, הטיפול בשיקום של סוכנים שנשרפו, החיים שלהם, מלמד המון, יותר מה שאנחנו מלמדים, זה מלמד עלינו ומלמד אותנו.
שאתה אומר, זה מלמד יותר אותנו, למה אתה מתכוון?
על החיים. זאת אומרת, נגיד שאתה עוסק בכינון מחדש של חיים של סוכנים שנשרפו, והחיים אתה צריך להקים אותם מסקרץ', וזה בכל תחומי החיים שלנו, זה בתעסוקה, זה בבריאות, זה בשיקון, זה בדיור, זה בכל תחום שאתה יכול לעלות על דעתך, עניינים של בתוך המשפחה, החיים פשוט נהרסים כליל ואתה צריך לכונן אותם מחדש, אז אתה מסתכל על החיים מזווית קצת אחרת ולומד איך בשנייה מה שבנית בעמל רב וביזע ודמעות, יכול בשנייה אחת להיחרב, וההקמה מחדש היא גובה גם מחיר והיא גם לא פשוטה.
וזה כלים שקיבלת בשבק?
זה כלים שתוך כדי העיסוק בתחום הזה מאוד מאוד העשירו אותי, החכימו אותי על החיים בכלל.
אוקיי, ואז אתה מסיים את השירות בשבק, עובר לעולם העסקים, נכון? אתה מקים חברה?
אני מצטרף, זו חברה שכבר הייתה, קבוצת שדמה שהוקמה על ידי שניים מעמיתיי וחבריי, דרור מור ושלמה ארנוי, שהקימו אותה כבר ב-2005, זאת אומרת שאני הצטרפתי כבר, היא רצה 5 שנים בתחום, ואני הצטרפתי כשותף שלישי.
והחברה עושה מה?
החברה עוסקת בכל התחום של מה שנקרא היום Homeland Security, בתחום הגנת הסייבר, הגנת תעופה, הגנה לתשתיות קריטיות, קהילות יהודיות בעולם בכלל, וגם מודיעין וובינטי בכל מה שקשור למידע גלוי מהרשת.
אוקיי, מן הסתם משתמשת בכישורים שרכשתם בשירות.
בהחלט, ובמקומות שצריך התמחות נקודתית ומיוחדת, אנחנו יודעים להביא את האנשים המתאימים.
אוקיי, ואז החברה פועלת, אתם עושים...
בארץ ובחול.
בארץ ובחול, אתם עושים פרויקטים, ואז יום אחד הכל משתנה, תספר לי איך זה קורה.
ב-2013, ינואר 2013, או בוא נאמר כבר קודם, אני לקחתי חלק שנים רבות בקבוצת ריצה של מערכת הביטחון בניהולו של אבי מויאל, שהיה רמ"ח כושר קרבי, והייתי בכושר מצוין, ולא נפלתי מאף אחד בביצועים, עד שלאט לאט בחלק של העליות, למרות שהתאמנו באותה אינטנסיביות, ראיתי שהביצועים שלי, אני יותר מתקשה, יותר מתנשף, ופחות מדביק את החבר'ה. ייחסתי את זה לכל דבר בעולם, חוץ למה שזה היה באמת. כנ"ל בתחום השחייה, שחיתי, הייתי מראשוני ה-IT, זה סגנון שחייה שגדי קצב הביא לארץ, שחיתי כ-3 קילומטר 3 פעמים בשבוע, ופתאום כף הרגל החלה להתאפס לי במהלך השחייה, לעתים מאוד מאוד תחופות, עד שזה ממש הוציא לי את החשק, כי פשוט לא יכולתי, הייתי צריך כל רגע לעצור, והמשכתי רק בריצה. והסימן השלישי והאחרון, אולי הנוקב ביותר, הייתי עם זוגתי בינואר בסרט, שנקרא The Late Quartet, בעברית אני חושב שזה נקרא כלים שלובים, יש שם ישראלים גם בבימוי ובהפקה, וגם לירז צ'רחי אני חושב שיחקה שם, רביעיית מיתרים, שהמבוגר האחראי הוא נגן צ'לו, ופתאום מתחיל להתקשות לנגן, האצבעות רועדות והצלילים לא צלילים, ואז יש סצנה שם שהוא הולך לאבחון רפואי, והרופאה אומרת לו כל מיני דברים לבצע, לאמת ולהזים את החשד לפרקינסון, ומשום מה הפעולות שהוא התקשה לבצע עשו לי פרפרים בבטן, ונשמעו לי מוכרים מתמיד.
פתאום זיהית את עצמך בסרט מבחינת הפעולות שאתה מתקשה לבצע.
לגמרי. עד שהחשיך הוער האולם יותר נכון, וחזרתי כאילו לא ראיתי שום דבר, הכחשה מלאה, זה לא אני, זה לא קשור, אבל זה עשה לי פרפרים או זץ בבטן.
אוקיי, ואז מה?
ואז אשתי שכבר זיהתה שינוי גם ביציבה שלי וגם ברד וגם בתגובות היותר איטיות, כבר גיגלה מה שנקרא אצל דוקטור גוגל ועשתה את ההבחנה משלה, אמרה לי בזהירות, מציעה שתלך לרופאה להיבדק, יד ימין שלך רועדת. הלכתי לרופאה, כמובן לא, אבל אישה פולניה, יש גבול כמה לא אתה יכול להגיד, ומצאתי את עצמי אצל הרופאה, שגם היא מכירה אותי כספורטאי ואיש פעיל, פשטתי את הידיים קדימה, אשתי אומרת שיד ימין רועדת, התשובה הייתה זה נראה סביר ונורמטיבי, חזרתי שמח וטוב לב, והתשובה מנגד הייתה, אוקיי, עכשיו תקבע עוד פגישה ואני באה איתך. בפגישה הזאת היא כבר תיארה, אשתי ליאור את הסיטואציה מזווית הראייה שלה, לא השאירה שום מקום לספק, פגישה אצל הנוירולוגית, לך עד סוף החדר, תחזור, יש לך פרקינסון. לא מחטים, לא אלקטרודות, מה שנקרא מחלה של פרימיטיבים.
לך עד סוף החדר, תצעד מספר צעדים, וזה ואני יודעת לזהות כבר אם זה או לא זה.
כן, עוד כמה דברים מוטוריים נוספים, אבל כמו שאני אומר, לא מחטים, לא אלקטרודות, יש לך פרקינסון. יום שישי, שימשי, פברואר 2013, יוצאים לרחבה, ליאור אשתי פורקת או מתפרקת בבכי, אני כבר היה לי חשדות וכו' וכו', אז הצלחתי להחזיק את עצמי, ופה החינוך השבקי צף ולמעשה קרה לפעולה.
שזה מה זה אומר?
שזה אומר, אוקיי, יש בעיה, זה לא שאתה מתקרבן או מתחיל לפקוט, או מתחיל להתשבלל בתוך הבעיה, אלא מה אתה עושה עם זה? ומה הצעדים הפרואקטיביים שאתה צריך לנהוג ממחר בבוקר?
זאת אומרת, הראש, ממש הערכות, הערכות, כן, אוקיי, הבנו.
כמו פקודת מבצע.
כן, או כמו בצבא אולי חטפנו אש, עכשיו האש נגמרה, בואו נבדוק עכשיו מצב ונתחיל לראות מה עושים קדימה.
זה עוד לפני כן, זה בשלב התכנון. כשאתה מתכנן את המבצע, אתה מתאר כל מיני תסריטים אפשריים, גם אם הסיכוי שלהם הוא 2%, אבל את התשובה ואת המענה אתה נותן ליד השולחן במזגן, ואז בשטח, אם חס וחלילה זה קורה, אתה כבר פועל מתוך מה הפתרון, שעשית, הפתרון כן. שהמצאת קודם. ואז הראש עובד ככה אוטומטית. ואז אמר, אוקיי, מה עושים עם זה מחר בבוקר?
יש שבאותה נקודת זמן או אחרי זה, יש איזשהו כעס על הגורל שהועיד לי את הדבר הזה ככה פתאום באמצע החיים?
ישמע מצחיק או פנטזיונרי, אבל באיזושהי מידה, אפילו איזושהי, לא רוצה להגיד תודה, שזה ישמע מתייפייף מדי, אבל איזושהי השלמה בקטע הזה, שאם היה צריך לבחור, אז היושב במרומים בחר נכון, כי עם זה עוד אני חושב שאני יודע להתמודד.
כאילו אתה אומר עצמך, אם נגזר עליי לחטוף משהו, אז מה שחטפתי זה משהו שאני...
הבחירה הנכונה.
שאני יכול אולי להתמודד איתו. עכשיו, זה מביא אותך להתמודדות, אני מניח, לא פשוטה בכמה אספקטים, נכון?
קודם כל, הקושי הגדול ביותר, ושלא ידעתי איך אני הולך להתמודד איתו, זה באמת היה מבחינתי חומה או קיר של 20 מטר שאני צריך לחצות אותו, זה הילדים. זאת אומרת, איך אני מודיע לילדים ומרסק באחת את הדימוי של אבא גיבור, אבא כל יכול, לא בגלל שהוא בשבא, כל אבא הוא גיבור, ואתה צריך להגיד להם, אבא הולך להשתנות, אבא עכשיו יהיה אחרת. איך יקבלו את זה, מה זה יעשה להם, מה זה יעשה למערכת היחסים בינינו, זה אני חושב הדבר שהיה לי הכי קשה, וההחלטה טקטית, האם לבשר אחד-אחד או לבשר לשלושתם ביחד, סוף החלטתי לאפשר לכל אחד את התגובה האישית שלו, ונפגשתי עם כל אחד מהם, אחרי שאספתי את עצמי, כמה ימים זה, הייתי צריך להתארגן לזה גם נפשית וגם אופרטיבית, וזה עבר דווקא, יאמר לזכותם, בסדר גמור. כמובן קיבלו את זה קשה, אבל בהרבה אמפתיה, בהרבה אהבה, ובלי איזו התפרקות טוטלית שהייתי צריך לגרד אותה מהרצפה. וזה מאוד חיזק אותי, ואפשר לי להמשיך לשלב הבא, של עוד כמה אתגרים שזה מזמן לך. אתגר תפקודי זה סוגיית האנרגיה. אתה נדרש פעולות היומיום הפשוטות לכל אחד, לצחצח שיניים, להתגלח, להתלבש. זה פעולות שדורשות המון המון אנרגיה, ואתה נלחם גם על החיוניות שלך, וגם על לשמור על אותה אנרגיה. ממש צריך לתכנן את היום ואת הפעולות כדי שלא תהיה מחוק. האתגר השני זה קודם כל בת הזוג, זה ההבנה שלמדתי משיחה עם זוג שהאישה חולה, ולמדתי מבן זוגה, דמות אגב מאוד ידועה ומאוד מוכרת, את תפקיד בן בת הזוג. זאת אומרת, ברגע שאתה חוטף את הבשורה, כל העולם מתרכז, בעיניים שלך כל העולם מתרכז בך. וכולם צריכים לעבוד אצלך עכשיו. וזה מביא גם לנרגנות, ומביא לכל מיני תופעות נוספות. ואתה בעצם צריך להתפקח, וזה מה שהיה לי בפגישה הזאת, ולומר, רגע, זה לא רק מלחמה שלי. זה גם מלחמה של בת הזוג ושל בני הבית כולם. כל אחד בדרגו, כל אחד בזה שלו, אבל זה לא שאני הנאבק היחידי וכולם חופשיים מזה, זה תובנה שלשמחתי באה לי מוקדם, וגרמה לי א' להבין את זה, להטמיע ולהתחשב. והדבר השלישי אולי, זה סוגיית המשמעת. זאת אומרת, צריך פה משמעת עצמית מאוד מאוד חזקה, כי המענה הכי חשוב והכי אפקטיבי זה פעילויות ספורט, או להפעיל את הגוף כנגד הנטייה שלו להירדם ולהתאבן. כיף זה כבר מזמן לא, אבל זה ביזנס, זה לא פלז'ר. וכמובן שקוגניטיבית הישר אומר, זה כל כך קשה וכל כך מייסר, שעדיף להישאר במיטה. וכך אתה מחריף את מצבך. אתה צריך משהו שידרבן אותך לצאת ולעשות. והדבר האחרון זה סוגיה שנתקלים בה חודשות לבקרים, וזה אסטרטגיית ההכחשה. אתה רואה אנשים חולים, סופר אינטליגנטים, מנהלים עסקים וארגונים של מאות עובדים, שמשתמשים באסטרטגיה הזאת. וכשאתה מדבר איתם, ברור לך שכבר צ'רצ'יל אמר, אי אפשר לרמות את כולם כל הזמן. זאת אומרת, זו המחלה האחרונה שאפשר להסתיר אותה.
אבל הכחשה מה עם המקום של אני מכחיש בפני עצמי שאני, יש לי את זה או שאני מכחיש כלפי הסביבה? כלפי הסביבה. אני מנסה להסתיר את זה, אני מתבייש בזה.
כן, אני לא רוצה להגיד מתבייש, כי כל אחד מטעמיו, אני אפילו שמעתי, כי אני ממש נלחם בזה בצורה מיסיונרית, כמו קאטו הזקן, כי אתם מבזבזים, ההסתרה דורשת המון אנרגיה. כדי להסתיר, אתה מתאמץ להסתיר אנרגיה שאתה צריך בכלל לפעילות היומיומית. אז השבוע דווקא בחלק מהעטפה שלי למישהי, היא אמרה לי, אתה יודע למה אני מסתירה? כי אבא שלי גם היה חולה פרקינסון, וראיתי שברגע שהוא חשף את זה, או הוציא את זה לאור, כל החברים עזבו אותו. אז אני מנסה למשוך את הזמן. והחברים, אם כבר הזכרתי, הם למעשה מבחינתי האבן השואבת, או הגנרטור, לא ממש גנרטור לפעולה. אני אומר לא פעם שכשכל הסביבה השקיעה בנדלן ומניות, אני השקעתי בחברים, וכנראה התשואה הרבה יותר גדולה. בסופו של דבר הם גוררים אותי לפעילות.
אז אולי אבל אלה שמכחישים מבחינתם צודקים, אתה פשוט התברכת בחברים טובים, אבל רוב האנשים באמת מקבלים את המחלה הזאת לא כמו החברים שלך, אלא כמו החברים שלה בסיפור שלך.
אני חושב שזה תלוי, זה it takes two to tango, זה תלוי גם איך אתה מתנהג בסיפור הזה, אבל אני יוצא מנקודת הנחה שזה המחלה האחרונה שאפשר להסתיר אותה. מילא אם מישהו טוען את זה, אבל באמת מסתיר, אני עוד יכול לבלוע את אי אפשר להסתיר, אנשים לא טיפשים ולא עיוורים, רואים את זה מקילומטר, ואז אתה יוצא עוד יותר מגוחך. גם מפסיד אנרגיה, גם בעצם לא משיג את מה שאתה רוצה, וכל הסביבה, סביבך הולכת עם ישבנים מקובצים. אפשר לדבר איתו, לא אפשר לדבר איתו, אפשר להגיד לו, אי אפשר להגיד לו. בעוד שאני, כולם יודעים זה על השולחן, מתבדח על זה, צוחק על זה, משחרר את הסביבה ומשחרר את עצמי.
אני מניח שזה קשור הרבה, זאת אומרת, זה איזשהו מחסום שצריך לעבור בהתחלה, ואומר סוברים אותו.
לגמרי.
אתה כבר זורם עם זה.
לגמרי. אני אפילו עשיתי איזשהו אירוע ליום ההולדת 60 שלי, והזמנתי 500 מחבריי, שידעו שהם באים למסיבת הפתעה ליום הולדת שלי, במוזיאון הארץ, הרבה אנשים טובים עזרו בסיפור הזה, וחשבו שהם באים לאירוע יום הולדת שהחבר'ה עושים בהפתעה, וגילו שבעצם זה הפתעה שעשיתי לעצמי. אני יזמתי את זה מאחרי הקלעים, מתוך מטרה להעביר שם הקטע של 20 דקות, שזה סטנדאפ על המחלה, שכתבתי עם מישהו מקצועי, וזה הכיר להם את המחלה בצורה יומיומית, בצורה מבודחת, עם פאנצ'ים, אז זה גם צחוק, גם בכי, והערב כולו היה בהמון אנשים טובים, ליאור סושרד נתן פרו בונו 40 דקות הופעה, שאני לא יודע איך להודות לו על זה, רפי אלדור שמתמודד עם המחלה בריקוד, רקד שם עם חבורת רקדניות, בסופו של דבר היה ערב מאוד מעניין לאנשים שלא מכירים את המחלה, גם בטוויסט הזה שבאו לחגוג יום הולדת ופתאום מדברים איתם על מחלות.
כן.
אז זה הייתה היציאה שלי מהארון.
תגיד, אני חוזר לשנייה אחת לשבק, היית אומר שבשבק צוידת בכלים שעוזרים לך יותר להתמודד עם זה, זאת אומרת, אם היית עושה קריירה אחרת במקום אחר, היה הבדל לפי דעתך?
אני חושב שהם עיצבו, אמרתי את זה, הם עיצבו את התודעה וההתנהלות שלי, שכשאני פוגש בעיה, בעיקר להסתכל איך הם מתמודדים איתה, ואיך מנסים או להתגבר עליה או למזער אותה, ופחות יהיו מי אשם, למה זה קרה לי, וכל התגובות הפולניות.
אוקיי, בוא נתקדם, מגיע שלב שבו המחלה הופכת אצלך ממחלה שלך למיזם.
שוב פעם, סיימתי בחברים והעסק הזה מתחיל מהמילה חברים עוד פעם. ברגע שפשטה השמועה שיצאתי מהארון, כאילו יצא דירקטיבה לכל החברים, תחפשו כל אחד במחוזותיו, בהתמחותו, בנגישותו, אם יש איזה מזור, איזה מרפא שיכולה לסייע.
זאת אומרת, אתה אומר להם, בואו תנסו למצוא משהו שלא מכירים?
אני לא אומר להם כלום. אמרתי, okay. כאילו הייתה דירקטיבה, כל אחד הרגיש צורך
לסייע, לראות
אם הוא יודע להמליץ על משהו, מתוך אכפתיות. ואחד החבר'ה, רן, נסע לקונפרנס, לכנס במזרח הרחוק, ומצא לידו את פרופסור דניאל סגל, ראש המעבדה המיקרוביולוגית והביולוגית באוניברסיטת תל אביב. הוא אמר לו שהוא חוקר מחלות נוירולוגיות, ביניהם פרקינסון, ושהוא גם עשה לאחרונה מחקר בעניין. לא היה צריך יותר מזה כדי שערן יעשה את החיבור אליי, ובשיחת טלפון ממושכת הסביר הפרופסור פחות או יותר על מה מדובר, תכף אני אפרט, וזה היה מספיק חשוב כששיתפתי שניים מחבריי הסטארט-אפיסטים, רני כהן ואמיר שדה, אמרו בוא נפגוש אותו, נשמע אותו פנים אל פנים. ובינואר 16 פגשנו את פרופסור סגל, שסיפר לנו שהוא, פרופסור גזית ופרופסור מצליח, חקרו חומרים או חיפשו חומרים שיכולים לנטרל את ההתגבשות של חלבון האלפא סינוקלאין במוח, שהוא למעשה הגורם לפרקינסון. הוא תוקף את הדופמין, ולמעשה זה שורש הרע. ובניסוי ותהייה, עם כל מיני כמובן פרמטרים, הגיעו לחומר שנקרא מניטול, שזה תוסף סוכרתי לסוכרתיים, דל קלורי.
בשימוש, איפה הוא נמצא בשימוש?
הוא נמצא בשימוש במאפים לסוכרתיים, מסטיק ללא סוכר, יש עליו את ההפקה הזאת. למעשה, יש גם אומרים שמשייכים אותו למן תנכי של בני ישראל, okay. כי הוא מצמח המנה ומאוד דלויים וכאלה, מפיקים אותו מזה.
ומה גילו לגבי החומר? לגמרי. מה גילו לגבי החומר?
שהוא למעשה מנטרל את ההתגבשות של החלבון, אלפא סינוקלאין, שגורם לפרקינסון. בעוד כל יתר התרופות והחומרים שלוקחים, עוסקים בסימפטומים.
זאת אומרת, הוא עוסק במלחמה, במה שגורם למחלה, ולא בסימפטומים להקלה.
אמת.
עושים עסקים עם חגי גולן.
הפרק בחסות בריקסטון, חברה להבטחת דברי ערך במתחמי כספות מאובטחים. נניח שיש ברשותכם שרשרת אבני חן, מסמך יקר ערך או אפילו כמות נכבדת של כסף מזומן. איפה הכי כדאי לשמור אותם? עד היום היו לנו שתי אפשרויות. הראשונה, כספת ביתית, אולי אפילו כספת גדולה וכבדה, כזו שעולה אלפי שקלים. נשמע כמו רעיון טוב, נכון? חכו רגע לפני שאתם רצים לקנות כספת. הסטטיסטיקה הרשמית אומרת שאחד מכל 20 בתים בישראל נפרץ בכל שנה, וכפי שיספר לנו עורך דין דביר אינדיג, מנכ"ל ומייסד שותף של בריקסטון, גם כספת גדולה היא לא מה שעוצר את הפורצים.
בדרך כלל מה שהדפוס פעולה שאנחנו מזהים כיום, זה עקירת הכספות הגדולות, זה מבצע שמתוכנן לפרטי פרטים, באים בזמן שאתה לא נמצא, אם זה במהלך היום העבודה, או בזמן שהמשפחה בתורפה, שהיא בחופש או באירוע משפחתי, ועוקרים את הכספת באמצעים מכניים, הורסים את הבית. יש לי איזה סיפור שמישהו הגיע אליי ואמר לי, תקשיב, חבל שלא ישאר את הכספת פתוחה. אומר לו, למה? בכספת היה 100,000 שקל. הנזק שנגרם לי לבית כתוצאה מעקירת הכספת, הם משכו אותה כנראה עם טרקטור והרסו חצי מהבית.
עדיף היה כבר שלא
גונבים אותה. כן, היה 200,000 שקל נזק. כלומר, הוא הפסיד גם את התחולה של הכספת, כשנעקרה ונעלמה, וגם את הנזק ההיקפי. הוא אומר, היה עדיף שהייתי משאיר את הכספת פתוחה, היו פותחים אותה, הייתי עושה את העבודה יותר נוחה לפורצים, שלא היו עובדים קשה.
אוקיי, אז לא בבית. מה לגבי כספת בבנק? לא נשמעת כמו אופציה לא רעה, נכון? אז זהו, שעידן הכספות בבנקים הולך וחולף מן העולם. הבטחת כספות הייתה מאז ומתמיד תיק במרכאות שהבנקים לא ססו לקבל על עצמם, שהרי בנק מרוויח את כספו מריביות ועמלות. היום, כשכל הבנקים עוברים לעולם הדיגיטל, שירות הכספות הוא כמעט הראשון שאף מהחלון.
בנק דיסקונט סגר את כל הכספות שלו, ובנק מזרחי גם בדרך ובלאומי גם לדעתי סגר.
אבל גם אם מתמזל מזלכם וזכיתם למצוא כספת פנויה בבנק, עדיין יהיה לכם קשה לישון טוב בלילה.
רוב חדרי הכספות של הבנקים הם לא באמת חדרי כספות. הם מרתפים עם דלת. הם לא שדרגו את המערכות שלהם במשך עשרות שנים. רוב הסניפים בבנקים אין מאבטח בכלל. עשינו כמה ניסיונות לראות אם אתה יכול להיכנס עם נשק עד לכספת ואתה בהחלט יכול בבנקים.
אז מה הפתרון? בריקסטון הקימה במרכז תל אביב, בבית רובינשטיין, את אחד ממתחמי הכספות המתקדמים בעולם. חדר אוצר שצף על קונסטרוקציית פלדה, כך שהוא מוגן מכל ששת פעותיו על ידי חיישנים מתקדמים ומאבטחים מאומנים, והכניסה אליו מוגנת באמצעות זיהוי ביומטרי. לקוחותיה של בריקסטון נהנים מדיסקרטיות מוחלטת, גם על תחולת הכספת וגם על עצם קיומם כלקוחות החברה. כל לקוח נהנה מביטוח של חברת לויץ העולמית, שניתן לשדרוג עד לכיסוי מקסימלי של $500,000. בקרו בבריקסטון.co.il כדי ללמוד עוד על המגוון הרחב של טיבות היחסון בגדלים שונים ולתקופות משתנות העומד לשירותכם. ספרו להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה, הוסחו ל-250 שקלים מתנה לשימוש באחת מתוכניות המנויים המוצעות על ידי בריקסטון. חפשו חדר כספות בגוגל או התקשרו לטלפון 077-3-36-36-36. בריקסטון, be safe. ספיקרס, הרצאות מרחיבות דעת מבית עושים היסטוריה. את הקולות של הפודקסטרים שלנו אתם כבר מכירים, אז למה שלא תכירו אותם פנים אל פנים? באמצעות ספיקרס תוכלו להזמין את המגישים האהובים עליכם להרצות באירוע שלכם. דפנה ליאל, דורון פישלר, בן מיטלמן, אבירם ברקאי, אסף ברשי, וכן, גם אני, נשמח להעביר לכם הרצאות מרתקות, בין אם במסגרת ערב חברה או יום עיון, ובין אם במסגרת פרטית. כל אחד מהמרצים שלנו הוא מומחה בתחומו ודובר מהשורה הראשונה בישראל. דוברים מנוסים וכריזמטיים שיודעים לסחוף את הקהל באמצעות תכנים חכמים ומגוונים. ספרו למנהלות הרווחה של הארגון שלכם על שירות ההרצאות החדש שלנו, והביאו את המגישים האהובים עליכם לאירוע הבא שלכם. speakers.ranlevy.com
עושים עסקים עם חגי גולן.
בינואר 16 פגשנו את פרופסור סגל, שסיפר לנו שהוא, פרופסור גזית ופרופסור מצליח, חקרו חומרים או חיפשו חומרים שיכולים לנטרל את ההתגבשות של חלבון האלפא סינוקלאין במוח, שהוא למעשה הגורם לפרקינסון. הוא תוקף את הדופמין, ובניסוי וטעייה עם כל מיני כמובן פרמטרים, הגיעו לחומר שנקרא מניטול, שזה תוסף סוכרתי לסוכרתיים, ואז אמרנו, נשמע פנטסטי, אם זה, הוא אומר, זה הצליח בצורה יוצאת דופן על זבובי פירות ואכברי מעבדה, הורי, פרס נובל. הוא אמר, זהו שלא, כי השלב הבא, כדי שזה יהיה באמת שטיח אדום, צריך לבחון את זה על בני אדם. אז מה הבעיה? הוא אומר, כדי לבחון את זה על בני אדם, אנחנו צריכים מימון של עשרות מיליונים, ופה העסק נתקע, כי החומר הוא זמין וזול, לא צריך, לא, אי אפשר לפטנט אותו, לא צריך אליו מרשם, ואין מניע או כל מוטיבציה כן. לאף גורם מממן, שזה בדרך כלל חברות הפארמה, אבל לא רק, לממן משהו שלא יסיר רווח ולא יוביל אותם מבחינה עסקית.
שמה שאתה אומר כאן, זה משהו בעיניי משוגע, מופלא. זאת אומרת, יש חומר שהוא מאוד מאוד זמין, מאוד מאוד זול, שיכול אולי לעשות מהפכה אדירה בכל הנושא הזה של מחלת הפרקינסון, אבל שלאף אחד אין אינטרס כספי מן הסתם, להשקיע במה שצריך בכדי להפוך את זה לתרופה, כי אם זה יהפוך לתרופה, הוא לא יכול להרוויח, כי זה חומר נורא זול. זאת אומרת, יש פה כן. איזה מין פרדוקס.
העובדות הן כנראה נכונות, למרות שאני לא אומר אותן בהתרסה, אבל אני אומר אותן בתסכול, וזה בדיוק מה שהיה לנו, שלא יכולנו להישאר שלבים, לנוכח הידיעה הזאת מהפרופסור. סך הכל, אלה הגורמים המממנים, האידיאולוגיה שלהם היא עסקית, אז אני לא יכול לבוא אליהם בטענות. אבל יש פה, גילינו שיש פה, שאלנו אותו, מה אתה עושה עם החומר? אז הוא אומר, אני מניח על המדף והולך לחומר הבא. כמה חומרים כאלה על מדפים ברחבי המעבדות בעולם? אלפים. אז הבנו שיש פה זירה, שאף אחד לא מטפל בה, והנגשתה לחולים, העברת הידע הזה, יכולה בהחלט לסייע.
אבל אתה יודע, נגיד שהבנתי את האינטרס של חברות התרופות, למה הן לא מפתחות את זה, אבל ישנם עוד גורמים הרי בעולם שרוצים למגר מחלה כמו פרקינסון, שיש להם אפילו אינטרס כלכלי בזה, לאומי אפילו, נגיד, לא יודע, מדינה שצריכה לממן בתי חולים וטיפולים במחלות פרקינסון, ואם המדינה עושה את החשבון שבא ואומר, אם יש כאן תרופה זולה שתמנע ממני הוצאה מאוד גדולה על בריאות, אז יש לי אינטרס גם להשקיע בה, לא?
כן, אבל כנראה שיש להם תחולה מוגבלת ומוגדרת, עם תקציב מוגדר, יש להם סדרי עדיפויות, ויכול להיות שלא יכול להיות, בדיעבד היום אני יכול להכריז שאחרי הפעילות שלנו זה קורה, בהדסה אין קרם, אבל זה לאור הפעילות שלנו, אז בסוף זה כנראה סדרי עדיפויות וקפסיטי, מה אפשר להכניס באזור הצר, ברגע שזה המימון הוא רחב ופרטי, אז אפשר להכניס המון לפייפליין של של הבדיקות. וברגע שלא, הרבה מאוד נופלים לאזורים שלא מטופלים, ופה נכנסנו.
ופה נולד בעצם המיזם שלך.
בדיוק. עשינו איזושהי חשיבה בצירופם של עירית שפר מהפרמה, ומיכל כאן מעולם המחשבים והמדיקל דיווייסס, ואמרנו, רגע, אם ככה, בוא בעצם נעזור אנחנו לעצמנו אם לא עוזרים לנו. ואמרנו, בוא, חולים ירפו חולים. נשתמש בחוכמת ההמונים שעד לרגע זה, משום מה, אני חושב, עולם הרפואה הוא האחרון לעשות בשימוש. נכון שהוא לא מדעי כמו
ניסוי
רגיל, אבל עדיין יש לו ערך, והוא נותן כיוונים ומגמות, ובואו נפיץ דרך פלטפורמה שנקים את החדשה הזאת, ונאמת או נזים את היעילות של, באמת של החומר הזה.
זאת אומרת, בוא, אם אני מבין נכון, בואו נקים איזשהו מיזם, שבו לא מדובר כרגע על כסף בכלל, אלא בעניין של ההמונים ישתפו איתנו מידע לגבי התוצאות של השימוש באותה תרופה, שממנו אולי נוכל להסיק מסקנה לגבי היעילות שלה.
לגמרי, כמו שאמרתי, בוא נעזור אנחנו לעצמנו אם לא עוזרים לנו.
אוקיי.
והקמנו פלטפורמה שנקראת קליניק קראוד, שנשענת על חוכמת ההמונים. בנינו תפסים שהתבססו על התפסים שמילה משתמשים בהם במבדקים הקליניים המסודרים, עוד הבינו אותם בהרבה אינפורמציה על איכות חיים ופעילויות ודברים נוספים, ואמרנו לקהל החולים, בואו תשתמשו, תראו מה זה עושה ותדווחו. נהיה מזה גם יותר מזה, אנשים שמאחר והחומר בטוח לצריכה, אז לוקחים את זה גם אנשים למניעה, זאת אומרת כאלה שהם לא חולים, אבל הוא היה הם בקבוצת סיכון, וזה שלב הרבה יותר נכון לקחת את זה, כי הוא לא נותן לחומר להתגבש במוח. זאת אומרת, כשאני התחלתי לקחת, או נתחיל מאמירה אחרת, כשיש את הסממנים החיצוניים של הרעד וכולי, כשהם כבר נראים ונגלים לעין, 70% או 80% מהתאים כבר מתים. וכמות החלבון הרע הזה כבר
חיסלה אותו.
אבל הוא גם בכמות גדולה במוח. עכשיו להתחיל להתמודד איזה עם המניטול, זה, בהנחה שהוא עובד כמו שאנחנו רוצים, זה הרבה זמן. אז אף אחד לא יכול לצפות שחולה ייקח את זה ואחרי שבועיים יפסיק לו הרעד והוא ירקוד אורה והכל בסדר. אבל אם אנשים לוקחים את זה כשהם בריאים או בקבוצת סיכון, קרוב לוודאי שהם, בהנחה שזה עובד, שהם מונעים את זה. ויכול להיות שנראה, יש לנו כמה מאות כאלה, שנראה את אחוז התחלואה שלהם, שזה יכול לתת בהחלט אינדיקציה. מה שאנחנו גילינו בממצאים שלנו, והצגנו את זה בכנס נוירולוגים לפני שנה, בינואר, בדיוק לפני שנה, ש-62% דיווחו על שיפור. המחלה היא מאוד אינדיבידואלית, כל אחד מקבל אותה אחרת עם תסמינים אחרים, עם ווליו או עוצמות במקומות שונים, וכך גם התגובה של המניטול. יש כאלה שזה לא, או שהיו חסרי סבלנות והפסיקו, אבל הרבה מאוד דיווחים על כאלה שסליחה על הביטוי, זה עזר להם ביציאות, זה שיפר להם את עוצמת הקול, תמצא מעט מאוד חולים בוותק שלי עם עוצמת קול כמו שאתה שומע אותי פה, ריכוך פני הפוקר, איכות שינה, אנשים 92% דיווחו על השבת חוש הריח, שזה אחד האינדיקציות היותר מובהקות לתחילתה של המחלה. הפסקת כאבי שרירים, יציבות וכו' וכו', מגוון גדול שהוצג, ומתוך הממצאים האלה באמת הדסה אנקרם השתכנעו ומצאו מימון למחקר מסודר, אז ברקע גם רץ מחקר. לנו יש היום כ-2,000 משתמשים מ-70 מדינות, דבר שאנחנו רוצים כמובן להרחיב אותו לעשרות אלפים, מתוך מגמה לעזור לחולה. עכשיו, באיזה מובן? מה שקורה לאט לאט, ומתחילים יותר ויותר לשים לזה לב, שהממשק רופא חולה משתנה. וכל ההתנהלות הזאת מהתנהלות ורטיקלית, של לובש החלוק, מוריד הנחיות לחולה, להתנהלות אופקית,
דיאלוגית יותר.
דיאלוגית, דמוקרטיזציה של המהלך, זאת אומרת, החולים חשופים למידע בלתי מוגבל, ויש להם זמן בלתי מוגבל, במידע יש גם את הסכנה של דוקטור גוגל להפריד את המוץ מהתבן, ופה אנחנו באים. זאת אומרת, הטענה שלי, שהמהלך מוביל למצב שיותר ויותר ניהול המחלה יעבור לצד החולה.
זאת אומרת, החולה יותר לוקח אחריות
בדיוק,
על המחלה שלו.
ינהל כן. את המחלה שלו, וכל מה שאנחנו נדרשים זה לספק לו יותר ויותר כלי ניהול. ופה, אם למשל כמו בטריפ-אדוויזר, בווייז, איך אנחנו מחליטים היום על מלון טוב לחופשה שלנו? פותחים טריפ-אדוויזר, רואים מניסיונם של אחרים שמדווחים לנו, למרות שאנחנו יודעים שחלק זה מוזמן וזה, אבל 10% בקצוות אתה אף פעם לא נופל, במצטיינים ובגרועים. ועל זה אתה נבנה בהחלטה שלך. אנחנו רוצים להיות הטריפ-אדוויזר הרפואי. Mm-hmm. זאת אומרת שהחולה הבא, כשהוא בא נגיד לרופא ויגיד לרופא שמעת על מניטול, הרופא לא התייחס כי זה לא תרופה וזה לא ברגולציה של ה-FDA, לא רוצה להיחשף לתביעה, לא יגיב לו. עכשיו הוא צריך, עד היום הוא היה צריך להחליט עם עצמו לעשות משהו עם זה או לא. החלטה קשה מאוד. היום הוא יכול להסתכל ולראות את דיווחיהם של מאות כרגע אצלנו, אבל אינשאללה מאות אלפים שאומרים למי זה עזר, למי זה לא עזר, בסוגיה כזאת, סוגיה אחרת. מה גם שמהתובנות של המדווחים אנחנו נראה מה משפיע יותר ומה משפיע פחות, ונחזיר את התובנות להמון, זאת אומרת מההמון ואל ההמון. הדיווחים הם מההמון והתובנות שמייצרים יחזרו אליהם.
אוקיי, עכשיו אני רואה, אתם הפכתם בעצם את העניין הזה, אתה הופך אותו גם לאיזשהו מיזם עסקי, נכון? זאת אומרת, חוץ מהפתרון הפרטי שלך, שבגללו בעצם נולד המיזם הזה של השיתוף המונים בסיפור של המניטול, יש יוזמה עסקית גם, נכון? מה היא אומרת? מה המודל?
אז קודם כל אני אגיד, הצד העסקי, המניע, המוטיבציה, הם לא היו עסקיים, אלא באמת התסכול להנגיש לעשרה מיליון חולי פרקינסון את מה שלמדנו בבית קפה עם הפרופסור. מתוך הבנה של להריץ מהלך כזה ושירוץ כמו ספידבוט ולא נושאת מטוסים, ואחרי הרבה התייעצויות עם הרבה עורכי דין ואנשים מביני עניין, המליצו לנו בחום לעשות את זה כמיזם עסקי ולא עמותה או פילנטרופיה שמתנהלת הרבה יותר איטי וכבד. ומצאנו את עצמנו שזה הסיפור, והיינו צריכים להתמודד עם באמת מודל כלכלי. המודל הכלכלי שלנו נבנה על שלושה פילרים, על שלוש עמודות או שלוש רגליים. רגל אחת באה מעולם תוספי התזונה. זאת אומרת, תוספי התזונה היום, שהצריכה שלהם היא ענפה מאוד, היא לא מבוקרת, או יותר נכון, שום מחקר מסודר לא נעשה לדברים האלה, ואנחנו צורכים את התוספים כי מישהו אמר למישהו. מחר, ויש חברה כזאת שכבר חתמה איתנו הסכם, חברה גדולה מאוד באירופה, שמייצרת 350 תוספי מזון כאלה, ואומרת בוא תעשה לנו מבדק המונים על כל תוסף כזה, איך זה משפיע, מה זה משפיע, זה עושה טוב, זה לא עושה טוב, והצרכן הבא, במקום לקנות את הקופסה כי מישהו אמר למישהו, את הקורקומין או whatever, הוא יצרוך את זה כי הוא ראה שמתוך 10,000 איש, ל-8,000 זה עשה יופי, ל-1,000 זה עשה חצי יופי, ו-1,000 זה לא השפיע בכלל. הצריכה היא הרבה יותר נבונה והרבה יותר אחראית ושקולה. הרגל השנייה היא, כמה זה שזה נשמע כאילו פרדוקסלי, זה חוזר לעולם השמרני. זאת אומרת, ה-FDA בעצמו, שהוא הרגולטור הכי חשוב בתחום הרפואי בארצות הברית, הגיע למסקנה שעשרות אם לא מאות השנים של ההתנהלות במבחנים הרפואיים, מאבד מערכו, נאמר את זה בזהירות, אבל לא עונה על הציפיות של הזמן המודרני והעת החדשה, והם יותר ויותר מכירים בכלי עזר, כמו חוכמת ההמונים, אפילו מבקשים את זה, כדי לסייע. ופה אנחנו מוצאים את עצמנו שה-FDA הנחה, שתרופות שיוצאות לשוק, תרופות חדשות, אם היו להם שלושה שלבים עד עכשיו, הוא הוסיף שלב רביעי שנקרא Post-Marketing Surveillance, שבעצם מבקש לעקוב שנתיים, שלוש, ארבע אחרי התרופה והשלכותיה, כשעד היום זה נעשה רק מדיווחי רופאים, זאת אומרת חולה, אם היה זוכר ואכפת לו, היה אומר לרופא, זה עשה לי תופעת לוואי כזאת וכזאת, מהרגע שהוא דיווח לרופא, הרופא מחויב לדווח לחברה, תהליך יקר מאוד לחברות התרופות ולא ממצה. וה-FDA מאוד שמח לקבל איזושהי פלטפורמה שיהיה דיווח ישיר מהחולה בצורה בלתי אמצעית על מה שנקרא היום real life evidence, ממש מה הוא עושה בפועל, וזה גם הרבה 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 יותר זול לחברות הפארמה, אז יכול להיווצר מצב שאנחנו נהיה ספקים של חברות הפארמה ולא יריבים שלהם.
ספקי מידע.
ספקי מידע בתחום של לעשות את הזה, והרגל השלישית היא רגל שככל שגירינו את השוק עם יכולות בתחום חוכמת ההמונים, צצו עשרות בקשות ודרישות על דברים שלא חלמנו עליהם, על כל מיני מחקרים.
זאת אומרת, אתה מתאר פה ביזנס של שלוש רגליים, של כפי שתיארת אותם עכשיו, וזה בעצם שכל גוף כזה שרוצה שתעשה לו את לשלם. אותה בדיקת המונים, ברור. משלם, ברור. שזה אלה ההכנסות.
ברור.
אוקיי, זאת אומרת...
ברור. יש גם את הידע עצמו מחוויות החולים, שיכול לשמש מחקרים ויכול לשמש הרבה דברים חשובים כמובן.
אוקיי. אז המיזם הזה שהפך לאיזשהו סוג של ביזנס, מי השותפים זה אותם החברים מהסדמה?
לא, לא. זה החברים שהזכרתי קודם, שהם המייסדים. אותם חבר'ה שהגו את הרעיון, רני ואמיר ומיכל ועירית והפרופסור. הקבוצה הראשונה שלמעשה עשתה את הטוויסט בין התסכול, שעשרה מיליון איש לא ידעו מזה כי זה על המדף, לבין בוא נעזור לעצמנו.
יש עובדים כבר בחברה הזאת?
כן, יש אנשים ש...
פיתוח של, התוכנה.
פיתוח של התוכנה, אנשים מתחום הפארמה לגבי התפסים וכל מה שקשור בזה. אנשי מקצוע.
אוקיי. אז הפכת בעצם את המיזם שנולד מצורך פרטי לאיזושהי התרחבות, ולבוא ולהגיד, הנה, יש פה אולי גם איזשהו...
בשורה.
בשורה.
כמו שאמרתי לך, הלקוח יהיה במרכז מתוקף כל הנסיבות של מידע, זמינות, זמן וכלה, וככל שיתנו לו יותר ויותר כלי ניהול, הוא יתבור יותר ויותר גם אומץ וגם כוח, כדי לנהל את המחלה מתוך המקום שלו, בלי לבטל כמובן את הידע והאינפוט של הרופאים והמטפלים. כן.
זה היום תופס לך את רוב הזמן?
לא, אז היום, אולי בשלושה, ארבעה חודשים האחרונים, שאנחנו בתהליך של רוצים להאיץ את בעיקר את ההפצה, את השיווק הדיגיטלי, וגם לקדם טכנולוגיה, שלמעשה הדיווחים לא רק יהיו בידנים, אלא ידווחו דרך הסלולר, גם השמע, גם הפנים, הפוקר פייס, עוצמת הקול, הרד, כל הדברים האלה יכולים לבוא מתוך דיווח טכנולוגי של הסלולר בצורה אובייקטיבית לגמרי. שתי המגמות האלה של להגיע לעשרות אלפים ולפתח טכנולוגיה דורשים השקעה, וזה מה שחשוב לנו בחודשיים שלושה האחרונים לחפש משקיעים, וזה באמת גרר ממני קצת יותר זמן מעורבות בשר בדרך כלל.
תגיד, ובאופן אישי אני חייב לשאול אותך, איך החיים עם זה, עם כל העניין הזה, אתה מרגיש שאתה חי על זמן שאול, כולנו הרי לא בני על מוות, אבל בכל אופן...
בוא נאמר ככה, שכמו שדיברת על השאלה הקודמת, מה על חשבון, העיסוק הכל כך אינטנסיבי שלי, מבוקר עד ערב, והלהט לקדם גם את הדברים בתחום הזה וגם את הדברים בתחום הזה, לא משאירים לי עשירית שנייה לחשוב מחשבות נוגות, או להידרדר מה שהמחלה הזאת עושה לרבים, לאזור של הדיכאון, גם התרופות עושות את זה וגם החיים עצמם. אם אתה לא מתערב ואם אתה לא פעיל ואם אתה לא בחברה, אתה מידרדר לשם. תודה לאל, זכיתי פחות עד היום להיות רחוק מזה או קרוב לעשייה, וזה לגמרי מחזיק אותי אופטימי וחיוני, ועם כל האנרגיות כדי באמת להבקיע ולהשיג את המטרות. אז אין לי שנייה אחת, סוף היום הוא כזה שאין אצלי את המושג ללכת לישון, יש ער וישן. כאילו השלב הזה של ללכת לישון הוא עשירית שפשוט נופל ומתרסק.
טוב, דני, היה תענוג לדבר איתך, שיהיה לכם הרבה בהצלחה, מה שנקרא הצלחתכם, הצלחתנו, כל ה... אתה יודע, העולם, החברה, האנשים.
זקוקים לאנשים גם עם נשמה וגם עם כיס, ועם רצון טוב לעשות טוב לעולם, אז יהיה לכולנו יותר טוב.
יופי, ובריאות כמובן.
תודה, תודה.
תודה רבה.
יום טוב.
תודה, דני וסניב. ביי.